כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros Oshashuoi Olovozovadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי וזין בתיבת תשע"ה, מסכת יבמות, דף צדיו. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזהו הרדיו המביא עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. נכנסים אל בית המדרש עם תפילת רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמר, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. את התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה, אנחנו לומדים לעילוי נשמתה של מי מורתי הרייני כפרת משכבה מרת יפה שנדל פייגה בת רב מאיר שרגה עליה השלום, שנשמתה תעצר ורה בצרור החיים ולאחיותה בתחיית המתים עם כל מיתי עמך ישראל ברחמים, אמן. טרם שאנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, הלא הוא לימוד דפינו היומי דף צדיוו ממסכת יבמות, אנחנו נשוב, נשנן ונחזור את הדף שלמדנו אתמול, דף צדי ה' ממסכת יבמות. למדנו בגמרא שהטעם שלו אסרו חכמים על הבעל את האישה כששכב את אחותה בשוגג, כמו שאסרו אישה שניסית על פי ביידין, כיוון שדווקא שם ניסית במזיד אסור מן התורה, דכתיב והיא לא נתפסה. אף בשוגג כנסו אותה רבנן, אבל אחות אישה שאף במזיד אינה אסורה מן התורה, דכתיב ושכב איש אותה, דורשים מכך שכיבתה או סרתה, ואין שכיבת אחותה או סרתה, ולכן גם בשוגג לא גזרו רבנן, ויכול הבעל לשוב לאשתו גם אחרי ששכב בשוגג עם אחותה. תניה אמרה הברייתא בדף צדי ה', שכיבתה או סרתה, ואין שכיבת אחותה או סרתה, והחידוש בדבר שלא נדרוש קל וחומר. ומה במקום שבעל איסור קל נאסר זה שגרם לאיסור הזה? מקום שבעל איסור חמור, דהיינו אחות אישה, אינו דין שיעשר באשתו שהיא זאת שאוסרת עליו את אחותה? כמש מלן שלא ומותר לו לשוב לאשתו. בביור הקל וחומר נאמרו בגמרא כמה ביורים. לרב חיסדה, האיסור הקל הוא מחזיר גרושתו לאחר שניסית, שבשעה שנשאה השני אסרה על בעלה הראשון, ואם באה עליה בעלה הראשון לאחר שגרשה השני, אף שאסורה עליו באיסור קל בחייבי לוין, אוסר אותה על מי שאסר אותה עליו, דהיינו בעלה השני, משום מחזיר גרושתו לאחר שניסית. אם כן, קל וחומר לאחות אישה, שהוא איסור חמור בקרת. כך היינו חושבים שיעשר הבעל לשוב לאשתו, ועל זה בא הפסוק, עם הדרשה, אותה שכיבתה או סרתה ואין שכיבת אחותה או סרתה. דחתה הגמרא ואומרת, לא לזה הכוונה בקל וחומר לאיסור קל, כי מה למחזיר גרושתו שכן נטמע הגוף, וגם איסורה הוא איסור עולם. תאמר באחות אשתו שלא נטמע גוף אשתו, וגם אינה אסורה אלא בחייה. ריש לקיש הסביר שהאיסור הקל הוא יבמה. אם ניסית לאחר שהוא איסור לב, הוא כדעת רב אמנונה ששומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה. וקודם לכן אסרה יבם על כל העולם, וכשניסית למי שנאסרה עליו, אסרה עצמה על מי שאסרה קודם שהוא היבם. גם את זה דחתה הגמרא ואמרה, מה ליבמה שכן נטמע הגוף ואיסורה לכל העולם? תאמר באחות אשתו שלא נטמע גוף אשתו ואינה אסורה אלא עליו, לכן לא ניתן לומר את הקל וחומר. דבר נוסף, אם הסבא אחד מהאחים מאמר ואסרה על כל האחים ואחר כך בא עליה אח אחר, הרי הוא אוסרה על האוסר אותה, אף שלא עבר אל האיסור דה רבנן כשבא עליה. גם את זה דחתה הגמרא ואמרה שכדי שתאסר על האוסה מאמר, לא צריך שיבוא עליה אח אחר. אפילו אם הסבא מאמר, לשיטת רבנן יש מאמר אחר מאמר, או שנתן לגט או חלץ לה. לשיטת רבן גמליאל שאומר שאין מאמר אחר מאמר, אסרה על הראשון. רבי יוחנן הסביר שהאיסור הקל בקל וחומר, הכוונה לסוטה. ניסית לבעל שנאסרה עליו מחמת שכינה לה ונסתרה עם הבועל, דכתיב ונסתרה והיא נטמאה. ועתה היא נאסרת על הבועל אפילו אם ימות בעלה או יגרשנה מחמת שבא עליה בעלה. דחתה הגמרא גם את זה ואמרה שאפילו לא בא עליה ואפילו נתן לגט ואפילו אמר אין אני משקה אותה, היא אסורה על הבועל עד שתשתה. מזה שנאמר בפסוק פעמיים נטמאה, אחד לבעל ואחד לבועל. הסבר נוסף, מהו הקל? בניסית לבועל שאסורה עליו מחמת בעלה שאוסרה עליו ועתה נאסרה על הבעל מחמת שניסית לבועל. גם את זה דחתה הגמרא שזה לא נחשב איסור קל, כיוון שהבועל שבא עליה הוא בעל אשת איש שהיא בקרת. לרבה וכן לרבין בשם רבי יוחנן וכן נאמר בברייתא, לאבא חנן משום רבי אלעזר, האיסור הקל הכוונה לאשת איש שהבעל אוסרה על כל העולם, אם בא עליה אחר אסרה על הבעל, ואף שהוא איסור קרת, הוא נחשב לאיסור קל כלפי אחות אישה, כיוון שיש לה היתר בחייו, אם יגרשנה. אבל אחות אישה, אין לה היתר בחייה. בהמשך הברייתא נאמר, לרבי יהודה הבעל חמותו פוסלת אשתו, דכתיב באש ישרפו אותו ואת הן. וכי אפשר שישרפו את כל הבית? האם את כולן צריכים לשרוף? את אשתו הראשונה הוא נשא בהיתר, מדוע מגיע לעונש? אלא אומרת הגמרא, אם אינו עניין לשריפת, נהו עניין לאיסור. שאחר שנשא את חמותו, אסור כבר באשתו. ובאחות אשתו נחלקו. לבית שמאי פוסל מקל וחומר, הקל וחומר שהביאה הגמרא לעיל, ולא דורשים את הפסוק של אותה. ולבית הלל אינו פוסל. לרבי יוסי הבעל אחות אשתו אינו פוסל את אשתו, שהרי בתחילה, קודם שקידש את אשתו, היה מותר בכל האנשים שבעולם. ואשתו מותרת בכל האנשים שבעולם. וכשקידשה, הוא אוסרה איסור מרובה שנאסרת על כל העולם, והיא אינה אוסרת אותו אלא על קרובותיה. ואם כן, קל וחומר הוא. ומה הוא שאסרה על כל העולם אם שגיגה באיסור שלה אינה נאסרת במותר לה? איש שלא אסרתו אלא בקרובותיה, אינו דין שלא יאסר במותר לו, ואף במזיד אינה נאסרת, הכתיב אותה. ומזה דרשנו אותה שכיבתה אוסרתה, ואין שכיבת אחותה אוסרתה. ובבעל חמותו נחלקו, לבית שמאי פוסל ולבית הלל אינו פוסל. ולהלכה אמר רב יהודה אמר שמואל, שאין הלכה כרב יהודה, והבעל חמותו אינו אוסר את אשתו. מעשה היה באחד שבעל חמותו, והלכה הוא רב יהודה, ואמר לו שלולי שאמר שמואל שאין הלכה כרב יהודה, הייתי אוסר את אשתך איסור עולם. למדנו במשנה שרב יוסי אומר, כל שפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו, וכל שאין פוסל על ידי אחרים, אינו פוסל על ידי עצמו. לאב אמינה בגמרא ביאור דבריו הוא כך, וכל שאין פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו, היינו, שלתנא קמא אשת גיסו אסורה ואשתו מותרת. אמר רב יוסי שכשם שאשתו מותרת, אף אשת גיסתו מותרת. דחתה הגמרא את ההסבר הזה ואמרה שאם כן היה לו לומר כל שאין פוסל על ידי עצמו, אין פוסל על ידי אחרים. ולמסקנה אמרה הגמרא לשיטת רב עמי, כל שפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו, זה בא לחלוק על תנא קמא באופן שהלכו אשתו וגיסו למדינת הים, ובא עד אחד והעיד שמתו והוא נשא את אחות אשתו. סובר רבי יוסי שכשם שאחות אשתו נאסרת על גיסו כיוון שניסית לאחר, כך היא נחשבת כאשתו לאסור את אחותה עליו משום אחות אישה מדרבנן. וכל שאין פוסל על ידי אחרים, אינו פוסל על ידי עצמו, זה במקרה שמופיע לעיל בדף פי זין עמוד ב', שבאו שני עדים ועידו על אשתו וגיסו שמתו, נשא את אחות אשתו, ואז הם הגיעו חיים ממדינת הים, שכיוון שנשא על פי עדים, שאינה נאסרת לגיסו, מותר אף באשתו, ובדין הזה הוא מודל את תנא קמא. רבי יצחק נפרא מסביר שתנא קמא מדבר בשני אופנים, בהלכה אשתו וגיסו, ובהלכה ארוסתו וגיסו, ובשניהם אמר תנא קמא, שאשתו מותרת לו, אף שאשת גיסו אסורה לגיסו. אמר לו רבי יוסי לתנא קמא, שבארוסתו וגיסו חוששים שיאמרו, שתנאי היה לו בקידושיו עם אשתו, ונשא אחותה לאחר שגרשה גיסו, ואחר כך גרשה, ואם תחזור לגיסו, יאמרו שמותר להחזיר גרושה, אחר שניסית. וכיוון שפוסל על ידי אחרים, פוסל אף על ידי עצמו. אבל באשתו וגיסו, כיוון שאין לומר שתנאי היה לו בנישואי אשתו, לא יבואו לומר שגירש את אשתו וגם גיסו גירש את אחותה או נשאה הוא, כיוון שאפילו גירשו את נשותיהם, היא אסורה עליו מחמת אשתו, אפילו אחר גירושין. ידעו כולם שהייתה טעות, ולכן היא מותרת לגיסו. מה שאין כן בכל אישה שניסית על פי יד אחד, חוששים שיומרו גירש זה ונשא זה, וכיוון שכן, אף אשתו מותרת לו. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרב יוסי. סבר רב יוסף שכוונת שמואל לרב יוסי לפי פירושו של רב יצחק נפרא, והוא בא לפסוק הלכה כמותו בכל דבריו. הוא מקשה על כך, הרי נאמר שיבמה לרבי כאשת איש ולשמואל אינה כאשת איש, ופירש רבונה שהם נחלקו באופן שקידש אחיו את האישה, והלך למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד ונשא את אשתו. לשיטת רב, הרי כאשת איש שניסית על פי יד אחד שאסורה לבעלה, כמו כן היא אסורה ליבם, שכיוון שרק קידשה, אומרים האנשים שהראשון היה לו תנאי בקידושין ולא נתקיים התנאי והייתה מותרת לשני. עכשיו כשהיא יוצאת מהשני, אם היא תינסה לראשון, הרי זה בעל איש אתך. ולשיטת שמואל אינה כאשת איש, כי זה מילתא דלא שכיחא שיהיה תנאי בקידושין, וממילא יודעים האנשים שהשני בטעות נשאה. אם כן קשה, כיצד אמר שמואל שהלכה כרבי יוסי בארוסתו וגיסו שהלכו למדינת הים, שנאסרת אשת גיסו לגיסו, והסיבה היא, כיוון שאנשים אומרים תנאי היה לו באשתו, הרגע אמרנו שלשיטת שמואל לא חוששים לחשש כזה שיאמרו האנשים, כי זה דבר לא מצוי. דוחה אביי ואומר א' ששמואל סובר שפירוש דברי רבי יוסי כרבי עמי, ולא כרבי יצחק נפחה, שלא מדובר כלל בתנאי בקידושין, ואפילו באשתו וגיסו שאין לחשוש לתנאי, פוסל רבי יוסי, ועל כוחך משום שזה, שאף שהיא אחות אשתו, באופן שבה גיסו ולא אשתו, אומרים האנשים שאשתו מתה וגיסו גירש את אשתו ונשאה זה, ועכשיו מגרשה, ונמצא גיסו מחזיר גרושתו. אבל באשת אחיו, כיוון שבא אחיו, יודעים כולם שלא גירש זה ונשא זה, כיוון שעדיין אסורה עליו משום גרושת אחיו. מוריי ורבותיי, שלוש שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף צדי ה' שאלנו אתמול בסיום השיעור, כעת נשיב תשובות לשאלות הללו. שאלה ראשונה, נסתרה האם מותרת לבועל? והתשובה היא, קודם שתיית המים המעוררים אסורה, אחר השתייה מותרת. שאלה שנייה, מה פירוש יבמה איסורה ברוב ומי אין איסורה ברוב? התשובה, יבמה אסורה לכל העולם ולכן נקראת איסורה ברוב, אבל אחות אישה נאסרת רק לבעל אחותה. השאלה האחרונה, מה מחלוקת רב ושמואל ביבמה, האם היא כאשת איש? התשובה, המקדש אישה וסבורים שמת ובא אחיו ונשאה, נחלקו רב ושמואל היא מותרת לחזור לראשון, מחשש שמה יאמרו הרועים, תנאי היו בקידושי ראשון ולא נתקיים התנאי, ונשאה השני וכעת הוא מוציאה, והראשון נושאה, ונחשב הדבר לנושא את אשת אחיו. אלה הם התשובות לשאלות שלנו על דף צדי ה' ממסכת יבמות. כאן נשלם הפרק של השינון והחזרה לדף אשר למדנו אתמול, וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. י"ז בתיבת תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף צדי ו' ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדי ה' עמוד ב', שש שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי. מן המילים הללו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. במשנה לאל בדף צדי ד' עמוד ב', הביאה המשנה אופן שיתאו את הבעל, ומשום כך הוא נשא אישה אסורה עליו. אמרה המשנה, אמרו לו, בא עד אחד ועיד שמתה אשתו, ועל פי דברי העד נשא את אחותה. ואחר כך באו שני עדים והכחישו את דברי העד, ואמרו, קיימת הייתה אשתך בשעה שנשאת את השנייה, ורק לאחר מכן מתה. הוולד הראשון שנולד לו לפני שמתה אשתו הוא ממזר, כיוון שנולד מאיסור ערווה שהוא בקרת. והוולד השני, האחרון בלשון המשנה, שנולד לאחר שמתה אשתו הראשונה, אינו ממזר, כי בשעה שנולד היא כבר מותרת לו. רבי יוסי חולק ואומר, כל שהבעל פוסל על ידי אחרים בשביל אחרים, דהיינו שהוא פוסל את האחות לבעלה, הרי הוא פוסל על ידי עצמו בשביל עצמו, וכל שאין פוסל על ידי מעשיו את האחרים, ואחות אינה נפסלת לבעלה, אינו פוסל על ידי מעשיו את אשתו על עצמו. מביאה הגמרא עכשיו, בסוף דף צדי ה' עמוד ב', את פסק ההלכה במחלוקת הנקמה ורבי יוסי. אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי שפוסל על ידי עצמו רק באופן שפוסל על ידי אחרים. סברה הגמרא כעת, ששמואל פסק הלכה כרבי יוסי, כפי שביאר רבי יצחק נפחה את דברי רבי יוסי, שלמדנו בסוף השיעור אתמול. ומה היה ביאור דברי רבי יצחק נפחה? שרבי יוסי סובר שבעל הארוסה שנשא את אחותה על פי עד אחד, אסורה לחזור לבעלה מחשש שיאמרו שהיה תנאי בקידושי הארוסה ולא נתקיים התנאי ובטלו הקידושין, ונשא את אחותה אחר שנתגרשה, ואם יחזירנה נמצא מחזיר גרושתו מי שנשאה. מתקיף לה רב יוסף, מקשה על כך רב יוסף, ומי אמר שמואל אחי? האם אכן כך אמר שמואל שיש לחשוש שיאמרו שהיה תנאי בקידושין? והאיתמר הרי שנינו בדין יבמה, שיש המחלוקת בין רב לשמואל. רב אמר, הרי היא כאשת איש, ושמואל אמר, אינה כאשת איש. ואמר אבונה, מה המחלוקת בין רב לשמואל? כגון שקידש אחיו את האישה ולא נשא אותה, רק אמר לה, הרי את מקודשת לי, מאורסת בלשון הגמרא, והלך לו למדינת הים, ושמע אחיו הנמצא כאן מעד אחד, שמת אחיו במדינת הים בלא בנים. ועמד ונשא את אשתו הרוסה על מנת ליבמה, ועכשיו בא בעלה ונמצא שנישאה לאחיו באיסור. נצייר את הציור פעם נוספת. ראובן ושמעון אחים וקידש ראובן את שרה. הלך ראובן למדינת הים ושמע שמעון שמת ראובן בלא בנים והלך ואיבם את שרה. לאחר מכן חזר ראובן ממדינת הים חי וקיים, והוברר ששמעון נשא את שרה באיסור אי שטח. לדעת רב, שרה אסורה לחזור לראובן בעלה שהוא עכשיו גם יבמה, גיסה, שרי נישאת לשמעון אחיו, משום שאנשים יאמרו שראובן קידש את שרה על תנאי, לא נתקיים התנאי, ונמצא ששמעון נשא את שרה ביתר, ואם שרה תחזור לראובן, יאמרו שהוא נושא את אשת אחיו. ולדעת שמואל, שרה כן מותרת לחזור לראובן, ומשום שאין זה שכיח לומר שהיה לראובן תנאי בשרה. וממילא כולם יודעים ששמעון נשא את שרה בטעות, ששמע בטעות שמת ראובן ונפלה שרה לפניו לאיבום, וכיוון שהתברר שראובן לא מת, כולם יודעים שהיו אלו נישואי טעות, ולכן גם אם שרה תחזור לראובן, לא יאמרו שיחזיר גרושתו משניסית לאחר. אם כן, קושיית הגמרא היא כיצד פסק שמואל כרבי יוסי שחושש לתנאי בקידושין. הרי שמואל לא חושש לתנאי בקידושין. נקרא את הדברים בגמרא. רב אמר, הרי נחשבת כאשת איש של המייבם ואסורה ליבם לבעלה הראשון, שהוא עכשיו היבם, כי יש לה חשוש שיאמרו של הראשון היה תנאי בקידושיה ולא נתקיים התנאי ובטלו הקידושין. ונשא אותה השני ביתר, שהרי לא הייתה אשת אחיו, ואם נתירנה לחזור לבעלה הראשון, יאמרו שנשא את אשת אחיו השני. ושמואל אמר שהרוסה אינה חשובה לגבי בעלה הראשון כאשת איש של המייבם, ושר ילי, והיא מותרת לחזור לבעלה הראשון, כי אין לחשוש שיתלו ויאמרו שהיה תנאי בקידושין ובטלו הקידושין כשלא נתקיים התנאי. למה לא חוששים לכך? משום שתנאי אינו מצוי, ואנשים שרואים זאת לא יתלו בדבר שאינו מצוי, אלא יאמרו שהייתה כאן טעות, שיתעו העדים בכך שאמרו שבעלה מת, ולכן הנישואין הללו הם בטעות. הרי לנו ששמואל לא חשש שיאמרו שהיה תנאי בקידושין. אז כיצד פסק כרבי יוסי שכשהלכו ארוסתו וגיסו למדינת הים, ושמע שמתו שניהם ונשא את אחות אשתו אסורה לחזור לבעלה מחשש שיאמרו שנישואי על השני כדין היו משום שקידושי הארוסה היו בתנאי ולא נתקיים ובטלו ונמצא מחזיר גרושתו משניסת? דרצת הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף, וממאי מניין דחי אמר שמואל הלכה כרבי יוסי עד רב יצחק נפחא כאמר? מי אמר שכששמואל פסק הלכה כרבי יוסי הוא התייחס לפירושו של רב יצחק נפחא בדברי רבי יוסי? דילמה, בהחלט ייתכן עד רבי עמי כאמר? הוא אמר שההלכה כרבי יוסי על פי הסברו של רבי עמי את דברי רבי יוסי. שם אומר שמואל שההלכה כרבי יוסי, ולדבריו, לא אמר רבי יוסי שאין לחשוש שיאמרו שהיה תנאי בקידושין כלל. שהרי לפי דברי רבי עמי, ביור דברי רבי יוסי הוא, שאפילו אם ניסית על פי עד אחד שבא ועיד שמתו בעלה ואחותה, אסורה לחזור לבעלה. היא אוסרת אף את אחותה לבעלה ולאו דווקא בקידש. ולאו דווקא באמר הרי את מקודשת ורק הרס אותה, אלא גם אם נשא אותה. והרי לנו הוכחה והסבר שהוא אינו חושש לכך שהיה תנאי בקידושין. ולמרות שלדעת רבי יוסי אשת גיסו שנישאה לו בטעות על פי עד אחד אסורה לחזור לבעלה, אף כשלא שייך לומר שנתגרשה מבעלה ונישאה לשני כדין, ואילו לדעת שמואל אשתו שנתייבמה לאחיו מותרת לחזור לבעלה, ומשום שאין לומר בה שנישאה לאח בעלה ביתר, מבאר רש"י שבאשת גיסו חשש רבי יוסי, שמא יבואו לעתירה לחזור לבעלה גם כשבא הגיס ממדינת הים לבדו בתחילה, ובאופן זה יש לאסור את אשת גיסו לחזור לבעלה ולהצריך אותה גט ממי שנישאה לו, שהרי יש לחשוש שיאמרו שמתה אחותה במדינת הים, ונישאה לבעל האחות כדין, משום שנתגרשה מבעלה, וכשיוצאת מבעל אחותה בלא גט, יאמרו שאשת איש יוצאת בלא גט, ואם תחזור לבעלה הראשון, יאמרו שמחזיר גרושתו משניסית. אבל כשהלך הבעל למדינת הים ונתייבמה לאחיו, אין חשש שיאמרו שנישאה לאחיו כדין משעה שבא ממדינת הים, שכאשר בא לפנינו ידוע לכל שנישואיה לאחיו בטעות היו. נצייר ונסביר את הדברים לעצמנו פעם נוספת. רחל ולאה חיות ונשא אברהם את רחל ויצחק נשא את לאה. והלכו רחל שהיא אשתו של אברהם ויצחק שהוא גיסו של אברהם למדינת הים, ובא ממדינת הים עד אחד ואמר שמתו יצחק ורחל, ועל פי עדותו של העד הזה נשא אברהם את לאה. חזר יצחק ממדינת הים חי וקיים, אבל רחל עדיין לא חזרה. והוברר שאברהם נשא את לאה באיסור אשת איש, אבל לא באיסור אחות אישה, שהרי עד אחד העיד שמתה ולא חזרה והכחישה אותו עדיין. במקרה זה, מודה שמואל שלאה אסורה לחזור ליצחק בעלה, לפי שאין צריך כאן לסברה של תנאי בקידושין. כי כיוון שכולם יודעים שרחל אשתו של אברהם מתה, יאמרו שיצחק גירש את לאה אשתו ואברהם נשא אותה, שהרי אחות אשתו מותרת לאחר מיתת אשתו. וכשיראו שחוזרת ליצחק, יאמרו שיחזיר את גרושתו אחר שניסית לאחר. וגם אם אחר כך תחזור רחל והתברר שהנישואין של אברהם בלאה היו בטעות, שהרי אחות אשתו, גם כן תהיה לאה אסורה לחזור ליצחק. משום שלא חילקו חכמים בין חזר גיסו לבד לחזר גיסו עם אשתו, כדי שלא יבואו להתיר את לאה ליצחק כשחזר יצחק לבדו. אבל באשת אחיו שלא שייך את החשש הזה, שרי מיד כשיראו שחזר ראובן יבינו שנישואי שמעון עם שרה היו בטעות, ולא יתלו שראובן קידש על תנאי, לפי שתנאי זה דבר לא שכיח, שם סובר שמואל שמותרת שרה לחזור לראובן. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואי נמי, אף אם תאמר שדברי שמואל נאמרו על איבא דרב יצחק נפחא ועל פי ביורו בדעת רבי יוסי, ממאי דה הפוסל, מניין שדברי שמואל לפסוק הלכה כרבי יוסי אמורים על כל דברי רבי יוסי, גם על ארוסתו וגיסו שהלכו למדינת הים, שאשתו פסולה עליו מחמת אשת גיסו שאסורה לבעלה, ומכאן שפסק שיש לחשוש שיאמרו שהיה תנאי בקידושין, ודילמה, שמא פסק שמואל הלכה כרבי יוסי, רק אינו פוסל, רק בדין, כל שאינו פוסל על ידי אחרים, אינו פוסל על ידי עצמו, שכשהלכו אשתו וגיסו למדינת הים, ונשא את אחות אשתו על פי עד אחד, מותרת האחות לחזור לבעלה כשבא עם אחותה ממדינת הים, ושלא כדעת הנקמה שאשת גיסו אסורה לחזור לבעלה. אבל באמת שמואל סובר שאף בארוסתו וגיסו, והלך ונשא את אשת גיסו, היא מותרת לבעלה, כי לא חוששים לתנאי בקידושין. ממשיכה והגמרה ואומרת, הנה מי עוד אפשר לפרש את דברי שמואל שהלכה כרבי יוסי שלא יסתרו את דבריו ביבמה, ממאי דאיתא לדרבונה, מניין שאכן דברי שמואל נאמרו לפי פירושו של רבונה שהתיר את המתייבמת על פי יד אחד לחזור לבעלה, דילמה אולי ליתא דרב אמנון הכלל, אין לקבל את ביאור דברי שמואל לפי דברי רבון הכלל, ובדינו של רב אמנון המבואר בסמוך כמיפליגי, בזה נחלקו. אמר רב אמנון שומרת יבם, יבמה זקוקה ליבם, וממתינה שייבם אותה או יחלוץ לה, שזינתה ונבעלה לאחר, אסורה להתייבם ליבמה, כדין אשתי שזינתה שאסורה לבעלה. אם כן ביאור דברי רב ושמואל הם, לרב אמר שיבמה זו הרי כאשתי שזינתה ומפס לה, ואף היא נפסלה ליבם בזנות, ושמואל אמר שהיבמה הזו אינה כאשתי שנאסרה לבעלה כשזינתה, ולא מפס לה, לא נפסלת ליבם בזנות כשנבעלה לשוק. והנה מי עוד אומרת הגמרא, עוד אפשר לפרש את מחלוקת רב ושמואל באופן נוסף. בקידושין שנתקדשה היבמה, אם הם תופסים ביבמה הזקוקה לאיבום, שנעשית אשת המקדש כמפליגי. בזה נחלקו רב ושמואל. דרב אמר, יבמה הרי כאשת איש לגבי מי שאינה זקוקה לו, ועל כן לא תפסי בקידושין, אין חלים בקידושין שקידש אותה מי שאינה זקוקה לו. ושמואל אמר שהיבמה אינה כאשת איש ותפסי בקידושין, תופסים הקידושין ביבמה שקידש אותה אדם שאינה זקוקה לו. והגמרא נשארת בספק כמי פסק שמואל לדברי רבי יוסי, האם כביאורו של רבי יצחק נפחא, או כדברי וביאור רבי ימי. ופוסק הריף שלכן אוסרים את אשת גיסו לגיסו מספק. שואלת הגמרא לביאור האחרון, והרי איפלגו בהד הזימנה, כבר נחלקו במחלוקת הזו פעם אחת לאל בדף צדי בית עמוד בית, ומדוע חזרו ונחלקו באותה מחלוקת פעם נוספת? עונה הגמרא, רב ושמואל נחלקו במחלוקת הזו פעם אחת. וחדה מכלל דחברתה איתמר. מה ששנינו את המחלוקת בפעם הנוספת, זה מתוך דברי מחלוקתם הראשונה של רב ושמואל, נשנתה המחלוקת הזו בבית המדרש. למעשה מדובר במחלוקת אחת בלבד, בין רב לבין שמואל. והנה מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף צדיוו עמוד א'. אדם שנשא אישה, כגון יעקב נשא את לאה ונולדה לו בת ושמה דינה, ומת יעקב ונשא חצרון את לאה, ונולדה לו בת ושמה יוכבד, נמצא שדינה ויוכבד אחיות מן האם, מלאה, לאה היא האמא המשותפת שלהם. וכן נשא חצרון את קטורה ונולדה לו בת ושמה שרה, נמצא שיוכבד ושרה אחיות מן האב, מחצרון. ומת חצרון ונשא בתואל את קטורה ונולדה לו בת ושמה רבקה, נמצא ששרה ורבקה אחיות מן האם מקטורה. וכן נשא בתואל את חנה ונולדה לו בת ושמה מלכה, נמצא שרבקה ומלכה אחיות מן האב מבתואל. וכן ראובן ושמעון אחים, ונשא ראובן את מלכה, והלך ראובן למדינת הים ובאו עדים ואמרו לו מתה אשתך, ומחמת כן נשא ראובן את רבקה שהיא אחותה של מלכה מאביה, ששתיהן בנות בתואל, אולם הם אינן אחיות מן האם, כי רבקה היא בת קטורה. ואז באו עדים ואמרו לו שמתה רבקה אשתו השנייה, ונשא את שרה שהיא אחותה של רבקה מאמא, שהרי שתיהן בנות קטורה, אבל אינן אחיות מן האב, כי שרה היא בת חצרון. הווה אומר ששרה היא לא קרובה של מלכה אשתו הראשונה. ושוב באו ואמרו לו שמתה שרה אשתו השלישית, ונשא את יוכבד שהיא אחותה של שרה מאביה, ששתיהן בנות חצרון, אולם הם אינן אחיות מן האם, כי יוכבד היא בת לאה, נמצא שיוכבד אינה קרובה של רבקה אשתו השנייה. ושוב באו ואמרו לו שמתה יוכבד אשתו הרביעית, ונשא את דינה שהיא אחותה של יוכבד מאמא, ששתיהן בנות לאה, אולם הם אינן אחיות מן האב, שדינה היא בת יעקב, נמצא שדינה אינה קרובה של שרה אשתו השלישית. לבסוף נתברר ששיקרו העדים בעדותם ונמצאו כולן, כל הנשים, קיימות. הדין הוא שראובן מותר באשתו הראשונה מלכה ובאשתו השלישית שרה. ורבקה אחותה מאמא אינה אוסרתה, שמכיוון שמלכה אחות רבקה מאב הייתה, הרי לא תפסו קידושי רבקה, כי אין קידושין תופסים באחות אישה ובכל חייבי קריטות של הריות. ואין רבקה נחשבת אשת ראובן אלא אנוסת ראובן, ומותר לישא את שרה שהיא אחות אנוסה, כי הרי נוסין על האנוסה כפי שלמדנו לאל בדף צדי זין עמוד א', ומותר אף בחמישית, מותר גם בדינה, ואין יוכבד אחותה מאמא או סרתה, שמכיוון שתפסו קידושי שרה אחות יוכבד מן האב והיא הייתה קיימת, הרי קידושי יוכבד לא תפסו, ואין יוכבד נחשבת אשת ראובן אלא מפותת ראובן. ומותר לישא את דינה שהיא אחות מפותה, כי הרי נוסעים על האנוסה והמפותה, כאמור לכמן בדף צדי זין עמוד א'. אומר תוספות בדף נון דלת עמוד ב', דיבור המתחיל אמרו לו שהטעם שהמשנה כאן העריכה בציור הזה של חמש נשים, אף שהיה די להשמיענו את הדין הזה באופן של שלוש נשים בלבד, דהיינו באופן שהאישה השלישית אינה קרובה של הראשונה, אבל כן מותרת הראשונה והשלישית לחזור אל הבעל, משום שיש חידוש בחמש נשים יותר מבשלוש, שמכיוון שיש שם ערבוב של נשים ששניים מהם אסורות ושלוש מותרות, היה מקום לומר שמדי רבנן אסור בכולם גזירה שמה יקיים גם את השתיים האסורות. משמיע לנו המשנה שאף על פי כן מותר בראשונה, בשלישית ובחמישית, ואין גזירת רבנן, אבל באופן של שלוש נשים בלבד, אין חידוש שמותר בראשונה ובשלישית, ואסור בשנייה. לפני שנמשיך בציור הבא של המשנה, נחזור ונצייר את הדוגמה הראשונה שעכשיו למדנו במשנה. יעקב נשא את לאה וילדה לו את דינה. מת יעקב ונשא חצרון את אלמנתו לאה וילדה לו את יוכבד, וחצרון גם נשא את קטורה וילדה לו את שרה. נמצא שדינה ויוכבד אחיות מן האם מלאה, וכן יוכבד ושרה אחיות מן האב חצרון. אבל דינה ושרה אינן אחיות לא מן האב ולא מן האם. לאחר מכן מת חצרון ונשא בתואל את אלמנתו, את קטורה, וילדה לו את רבקה, וכן נשא את חנה וילדה לו את מלכה. נמצא ששרה ורבקה אחיות מן האם מקטורה, וכן רבקה ומלכה אחיות מן האב בתואל. אבל שרה ומלכה אינן החיות לא מן האב ולא מן האם. נישאה מלכה לראובן, ולראובן יש אח בשם שמעון, ושומע ראובן שמתה מלכה, הולך ונושא את רבקה שהיא אחותה מאביה בתואל. אחר כך הוא שמע שמתה רבקה ונשא את שרה שהיא אחותה מאמא קטורה. אחר כך שמע שמתה שרה ונשא את יוכבד שהיא אחותה מאביה חצרון. אחר כך שמע שמתה יוכבד ונשא את דינה שהיא אחותה מאמא לה. ולבסוף הוברר שהשמועה הייתה בטעות ונמצאו כל הנשים קיימות. הרי ראובן מותר באשתו הראשונה במלכה, ובשלישית בשרה, ובחמישית בדינה, והוא אסור בשנייה ברבקה וברביעית ביוכבד. והטעם, כיוון שמלכה אשתו הראשונה קיימת, ונמצאת רבקה השנייה אסורה על ראובן משום שהיא אחותה של אשתו מאביה. אבל שרה השלישית מותרת לו, שהרי היא לא קרובה של מלכה אשתו, ונמצא שנשואיו בשרה חלו, ולכן גם יוכבד הרביעית אסורה לו, שהרי היא אחותה של שרה השלישית מאביה. אבל דינה החמישית מותרת לו, שהרי אין היא קרובה לו של מלכה ולא של שרה. ואין ראובן אסור בשרה מחמת קידושיו לרבקה, וכן אינו אסור בדינה מחמת קידושיו ליוכבד, שהרי קידושיהן אינן קידושין, משום שאין קידושין תופסים באחות אישה. וביאתן היא ביאת זנות, והרי הן כאנוסות ומפותות, שמותר בקרוביהן. מוסיפה המשנה לציור הזה ואומרת, ונשים אלו הראשונה, השלישית והחמישית, פותרות צרותיהן. שהיא מת ראובן ואיבם שמעון אחיו את אחת מהן, נפטרו כולן כיוון שהם נשי ראובן, ודאי. וראובן אסור בשנייה ברבקה, כיוון שהיא אחות מלכה מאב, ואין תופסים קידושין באחות אישה. וברביעית ביוכבד הוא גם אסור, שכיוון שקידושיו בשלישית בשרה תפסו, הרי יוכבד אחות שרה אשתו מן האב, ואין תופסים בקידושין. וכן אם מת ראובן ללא זרע, אין ביאת היבם על אחת מהן, על השנייה והרביעית, פותרת את צרתה, כיוון שאינן נשות ראובן. מביאה עכשיו המשנה אופן שונה, שבו תהיינה אסורות השלישית והחמישית, ואילו השנייה והרביעית תהיינה מותרות. אומרת המשנה, ואם נתברר שאמת העידו לו שמתה הראשונה, ובא ראובן על השנייה, על רבקה, רק לאחר שנודע לו על מיתת אשתו הראשונה, על מיתת מלכה, אם כן תפסו קידושיו ברבקה השנייה, כיוון שאחר מיתת אחותה מותרת להינשא לו. ושוב העידו לו שרבקה מתה ונשא את שרה, והעידו לו ששרה מתה ונשא את יוכבד, והעידו לו שיוכבד מתה ונשא את דינה. ונתברר שכולן קיימות מלבד מלכה הראשונה, הרי הדין שמותר בשנייה ברבקה וברביעית ביוכבד, שכיוון שנשואי השנייה רבקה תפסו, אין קידושי השלישית שרה שהיא אחותה מאימה תופסים, והיא כאנוסה ומפותה שמותר לישא את אחותה, ומותר ברביעית ביוכבד שהיא אחותה מאב של שרה, והיא מת ללא זרע וחלץ לאחיו לאחת מהן, הרי הן פותרות צרותן מחליצה כיוון שהן נשב. וראובן אסור בשלישית בשרה ובחמישית בדינה, כיוון שהשנייה רבקה שהיא אחות שרה מאימה, שהיא בת קטורה נשואה לו, ושרה היא אחות אשתו מהם, והרביעית יוכבד שהיא אחותה של דינה מאימה, שהיא בת לאה נשואה לו, ודינה היא אחות אשתו מהם. ואם ראובן מת, אין ביית אחיו באחת מהן, בשלישית או בחמישית, בשרה או דינה, פותרת מן האיבום את צרתה, את השנייה או הרביעית, את רבקה או את יוכבת, שכיוון שהשלישית והחמישית אינן נשב של המת, לא נתקיימה מצוות איבום בכך. כעת דנה המשנה באופן שאחד מן האחים הוא קטן בין 9 שנים ויום אחד, ובא לבמתו שעשה במאמר. האם יש תוקף לבייתו ולמאמרו לאסור את האחים הגדולים? מדין תורה, קונה היבם את היבמה דווקא בבייה, אבל כסף ושטר אינם קונים בה. תקנו חכמים שגם כסף ושטר יקנו ביבמה כקידושי כסף ושטר באישה באלמה, והקידושין הללו נקראים מאמר. ואין המאמר מועיל אלא בתורת קידושין, אבל לא כקניין גמור בתורת נישואין כפי שקונה הבייה. אמנם לגבי דין מסוים, תקנו חכמים שהמאמר כן יחשב כבייה וכקניין גמור ביבמה, שמדין תורה יבמה שבאה עליה אחד מהאחים נאסרת על שאר האחים כאשת אח. תקנו חכמים שגם על ידי המאמר שיעשה בה אחד האחים היא תהיה נאסרת על שאר האחים. מה קורה לגבי בן 9 שנים ויום אחד שעשה זאת? אומרת המשנה, בן 9 שנים ויום אחד שבאה ליבמה או שעשה במאמר, הוא פוסל את היבמה על ידי אחין בשביל האחים, שנאסר על שאר האחים ליבמה מכוח מאמרו או בייתו, והאחין פוסלין את היבמה אם עשה בה אחד מהם מאמר וכל שכן בייה על ידו בשבילו, אלא שיש חילוק בין פסילת הקטן על האחים לבין פסילת האחים על הקטן. שהוא הקטן פוסל על האחים על ידי מאמרו רק שעשה במאמר תחילה, קודם שעשו האחים. אבל אם קדמו האחים ועשו במאמר, שוב אין הם נפסלים שאם יעשה בה הקטן מאמר אחריהם. אבל לגבי ביה מבואר בגמרא שפוסל הקטן בבייתו על האחים גם לאחר שעשו במאמר. ואילו האחים, אומרת המשנה, פוסלים את היבמה על הקטן על ידי מאמרם, בין אם הם עשו את המאמר וכל שכן ביה תחילה קודם שעשה בה הקטן, ובין בסוף, גם אם עשו בה את המאמר לאחר שכבר עשה בה הקטן מאמר או שבא עליה, גם כן הם פוסלים את היבמה על הקטן. מה שאין כן בקטן שכאמור יכול לפסול רק אם קדם מאמרו למאמר האחים. ושוב נציין שלגבי ביה גם הוא פוסל לבסוף כפי שהגמרא תבאר. מבארת המשנה כיצד קטן פוסל על האחים תחילה והאחים פוסלים על הקטן תחילה וסוף. בין 9 שנים ויום אחד שבא לבמתו, פסל את היבמה בבייתו על ידי האחים בשביל האחים ואינם רשאים ליבמה. ואם באו עליה האחים לאחר שבא עליה הקטן, וכן אם עשו במאמר לאחר ביית הקטן, וכן אם נתנו לה גט או אם חלצו לה, אפילו לאחר שבא עליה הקטן או עשה במאמר, הם פוסלים על ידו נפסלת היבמה על ידי ככה לקטן, ואסור לקטן ליבמה. נחזור על הציור, ראובן, שמעון ולוי הם אחים, ויש להם עוד אח אחד קטן בן 9 שנים ויום אחד, ונשא לוי את שרה. מת לוי בלא בנים, ונפלה שרה לפני אחיו ליבום. הרי אם ייבם האח הקטן את שרה בתחילה, הרי הנה נאסרת על ראובן ושמעון, שעל ידי שהאח הקטן בא עליה בתחילה, פסלה על האחים. אבל אם בא עליה בסוף, דהיינו אחרי שנתייבמה לאחד האחים, אינו פוסל, שכיוון שנתייבמה כבר לאח גדול, נעשית אשתו לגמרי, ושוב אין מועיל בכלום. אבל האחים פוסלים אותה על האח הקטן, בין אם באו עליה תחילה, ורק אחר כך בא האח הקטן עליה, ובין אם האח הקטן בא עליה תחילה, ואחר כך בא עליה אחד מן האחים הגדולים. והוא הדין עם האחים הגדולים, אחד מהם עשה מאמר או שנתנו גט או שחלצו אחר ביית הקטן, הרי הם פוסלים את שרה על אח הקטן, משום שביית הקטן חשובה כמו מאמר. והרי למדנו שיש מאמר וגט וביה וחליצה לאחר מאמר. והגמרא תבאר שגם ביית קטן אם נעשית אחרי מאמר של גדול, פוסלת על האחים, ורק אם היא נעשית אחרי ביית גדול, אינה פוסלת על האחים. אבל במאמר של קטן, הוא אינו פוסל, אלא בתחילה, רק אז הוא פוסל על האחים, דהיינו שהאחים לא יוכלו לייבם אותה. זוהי המשנה שלנו בדף צדי וו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ואם באה לשנייה לאחר מיטת הראשונה, מותר בשנייה וברביעית. שואלת הגמרא, אתו כולו, האם כל האופנים הקודמים במשנה לאו לאחר מיטת ראשונה? נינו, אינם עוסקים כאשר באה לשנייה לאחר שמתה האישה הראשונה? הרי כבר בתחילת המשנה נאמר, אמרו לו מתה אשתך. מתרצת הגמרא, מה רב שאישת? מה שאמרה המשנה בסיפה, ואם באה לשנייה לאחר מיטת ראשונה, הכוונה לאחר מיטת ראשונה ודאי, שאכן לפי האמת מתה הראשונה קודם שבאה לשנייה, ולא כפי האופן שברישה שבאה לשנייה לאחר שהיה סבור שמתה הראשונה, מחמת שאמרו לו שמתה, וטעות היה, כי לבסוף נתברר שלא מתה. כפי שנתבהר לאל, יבמה נקנית מן התורה ליבם רק בביה, וזקוקה ליבם ואינה מותרת לשוק עד שיחלוץ לה או עד שייבם אותה. חכמים תקנו שגם קידושי מאמר מועילים ביבמה, דהיינו שאם נתן לה כסף או שטר וקידשה בהם, מועיל הקניין ונאסרה בכך על שאר האחים ועליו מוטל ליבמה. וכן מועיל המאמר לכך שעכשיו צריכה ממנו גט כדי להתירה לשוק ולא מספיק חליצה. או תקנו חכמים, שאם אחד מהאחים נתן לה גט, הוא פוסלה בזה על האחים ועליו, ואסור להם ליבמה כפי שאסור ליבם לאחר חליצה, אך אינה מותרת עדיין לשוק עד שיחלצו לה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בין 9 שנים ויום אחד הוא פוסל תחילה והאחים פוסלים תחילה וסוף. הבינה הגמרא כעת שהחילוק הזה בין הקטן לבין האחים שנאמר במשנה שהקטן פוסל רק בתחילה והאחים פוסלים אף בסוף, נאמר רק לגבי ביית הקטן שאינו פוסל על האחים, אלא אם בעל היבמה קודם שעשו בה האחים מאמר, אבל לא לגבי מאמר, שכן לא הוזכר במשנה בפירוש דין המאמר. מקשה הגמרא, האם בין 9 שנים ויום אחד רק כשבא עליה בתחילה קודם האחין פסילה, ואילו באופן שבא עליה בסוף לאחר שעשו בה האחים מאמר לא פסילה? ועתני רב זווית בר רב הושעיה, שנה רב זווית בר רב הושעיה, אח גדול העושה מאמר ביבמתו, ואחר כך בא אחיו שהוא בין 9 שנים ויום אחד עליה, פסלה על אחיו הגדול. הנה מבואר שביית קטן פוסלת גם לאחר שעשה בה הגדול מאמר, וקשה אם כן ממה שנאמר במשנה שקטן פוסל תחילה דווקא, שמשמע מכך שביית קטן אינה פוסלת לבסוף. מתרץ את הגמרא, אמרי תרצו בני הישיבה שיש חילוק בין ביית הקטן למאמר הקטן. שביה של קטן פסתי לה להבמתו על הגדול אפילו אם היא הייתה בסוף, לאחר שעשה בה הגדול מאמר. ואילו מאמר של קטן, תחילה עם עשאו קודם שעשה בה הגדול מאמר, פסתי לה ליבמה על הגדול. בסוף, עם עשאו לאחר שעשה בה הגדול מאמר, לא פסיל, ומותר לגדול ליבמה. ודברי המשנה שקטן פוסל רק בתחילה ולא בסוף, אכן נאמרו רק לגבי מאמר הקטן, ולא לגבי ביאתו. שואלת הגמרא, וכי ניתן לפרש כך במשנה שביאה של קטן אפילו בסוף פסילה ליבמה לאחים? והקטן ירי נאמר במשנתנו, אלא שהוא הקטן פוסל על האחים דווקא בתחילה, והן פוסלים על הקטן בין בתחילה ובין בסוף. וממשיכה המשנה לבאר מתי הוא פוסל תחילה ומתי הם פוסלים תחילה וסוף. אמרה המשנה, כיצד בין 9 שנים ויום אחד שבא לבמתו פסל על ידי אחין, ואיינו רק תחילה ולא בסוף. שהרי את זאת באה המשנה לבאר, אם כן קשה, על מה שתרצה הגמרא שביית קטן פוסלת אפילו לבסוף. מתרצת הגמרא, לעולם ביה של קטן פוסלת אפילו לבסוף. המשנה אינה כתובה בשלימות, אלא חסורי מחסרה. חסרה המשנה מספר מילים, ואחי קטני, וכך צריך לשנות את המשנה בשלימותה. בין 9 שנים ויום אחד, הוא פוסל תחילה, והן פוסלים תחילה וסוף. עכשיו יש להוסיף בדברי המשנה, במה דברים אמורים, מתי נאמר הדין שהוא פוסל רק תחילה ולא בסוף, והם פוסלים אפילו בסוף? במאמר? שאם עשה במאמר פוסל על האחים רק אם עשה הוא בתחילה ולא בסוף. אבל ביה של קטן פוסלת על האחים אפילו אם בא עליה הקטן בסוף לאחר שעשו בה האחים מאמר. ועכשיו מבארת המשנה את דין הביה שפוסלת אף לבסוף, כיצד ביה פוסלת אפילו לבסוף. בין 9 שנים ויום אחד הבא לבמתו פסל על ידי אחין אפילו שבא עליה לאחר שעשו במאמר. לאחר שהגמרא הסיקה שהמשנה מדברת גם במאמר הקטן, נמצא לפי זה שמאמר של קטן תחילה פוסלה על האחין. שואלת הגמרא, ומאיתלי מאמר כלל? האם יש לו לקטן בכלל דין של מאמר שתיפסל על ידו היבמה מלהתייבם על ידי האחים הגדולים? והתניא, הרי שנינו בברייתא, בין 9 שנים ויום אחד הוא פוסל את היבמה על האחין בדבר אחד, דיינו בדרך אחת, והאחים פוסלים את היבמה מלהתייבם על ידו של הקטן בארבעה דברים, בארבע דרכים. דהיינו, הוא פוסל על ידי אחין רק בביה, והאחים פוסלים על ידו בין בביה, בין במאמר, בין בגט ובין בחליצה. שאף אם לאחר ביית הקטן עשו האחים ביבמה אחד מכל אלו, ביה או מאמר או גט או חליצה, נפסלה היבמה על הקטן. מוכח מדברי הברייתא, שקטן פוסל על האחים רק בביה ולא במאמר. אם כן קשה, על מה שביארה הגמרא בדברי המשנה שקטן שעשה ביבמה מאמר תחילה, פוסלה על האחין. מתרצת הגמרא, לעולם גם מאמר של הקטן פוסל אותה על האחין. והטעם שהברייתא כתבה שקטן פוסל רק בדבר אחד הוא, משום שדין ביה של קטן דפסלה להאחין בין בתחילה, קודם שעשו במאמר, בין בסוף לאחר שעשה במאמר, פסיק עלי. דין זה הוא ללא חילוקים, ועל כן שנאו התנה. אבל דין המאמר דדווקא אם עשה בה מאמר בתחילה קודם האחים, פסילה, אבל בסוף, לאחר שעשו בה האחים מאמר לא פסילה, לא פסיק עלי, הוא אינו מוחלט, אלא יש לשנות בו את חילוקי האופנים, אם פוסל בתחילה או בסוף. לכן אותו לא שנה התנה. הגמרא מביאה דעות נוספות לגבי הדברים שבהם פוסל הקטן את האחים, בנוסף לביה. אומרת הגמרא, התמרנה מנאמר, גם כן אמר רב יהודה אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, קטן, יש לו גט, שאם קטן נתן גט לבמתו בתחילה, פסלה על האחין. כפי שביארנו לאל שתקנו חכמים שם אחד האחים נתן גט ליבמה קודם היבום או החליצה, נפסלת היבמה בכך מייבום, עתו חליצה, אבל אינה נפטרת לגמרי, אלא היא צריכה חליצה. וכן אמר רב תחליפה ברבימי, יש לו מאמר, שאם קטן עשה מאמר ביבמתו, פסלה על האחין. תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא, קטן יש לו גט ויש לו מאמר, שבין אם נתן לגט ובין אם עשה במאמר, פסלה על האחים. אלו הם דברי רבי מאיר. שואלת הגמרא על המבואר בברייתא שלדברי רבי מאיר, קטן יש לו גט לפסול את יבמתו על האחים. וכי סבר רבי מאיר שקטן יש לו גט? והתניא, הרי שנינו בברייתא, לאל בדף סמכת עמוד א', עשו חכמים ותקנו שביאת קטן בן 9 כמאמר בגדול. אז עשו חכמים ותקנו שביאת קטן בן 9 תקנה את היבמה לעניין לאוסרה על האחים. ואף אם יבואו האחים עליה או יעשו במאמר, הם יאסרו אותה על הקטן, אף על פי כן היא נשארת אסורה להם מכוח ביאת הקטן. ותקנו שביאת קטן בן 9 יהיה כמו מאמר בגדול, כפי שהיבמה נאסרת לשאר האחים על ידי מאמר הנעשה על ידי גדול. רבי מאיר אומר, עשו חכמים ותקנו שחליצת קטן בן 9 תפסול את היבמה מייבום לו ולשאר האחים, כגט בגדול, כפי שהיבמה נפסלת מייבום על ידי גט שנתן לה גדול. ואם איתה אם תאמר שרבי מאיר סובר שגם גט של קטן פוסל את היבמה, מדוע רבי מאיר אומר שעשו את חליצת קטן כגט של גדול? ליטני כגיתו. היה לרבי מאיר לומר שעשו את חליצת בן 9 כמו שגט של בן 9 פוסל, כך חליצת בן 9 פוסלת. מדוע דימה את זה רבי מאיר לגט של גדול? מתרץ את הגמרא, אמר רב הונא בריידי רב יהושע, לעולם איתלה יש לו לרבי מאיר את הסברה ואת הדין שגט של קטן פוסל. וזוטר, אבל חלש הוא מגט של גדול, ולכן דימה רבי מאיר את חליצת קטן לגט של גדול, לומר לך שחליצת קטן היא כגט של גדול והיא עדיפה מגט של קטן. ואומרת הגמרא, במה חלש גט של קטן מגט של גדול? אומרת הגמרא לרבן גמליאל, דאמר, אין גט אחר גט, אדם שנפלו לפניו שתי יבמות מבית אחד ונתן גט לשתיהן בזו אחר זו, או שני אחים שנתנו גט בזה אחר זה ליבמה אחת, אין הגט השני חשוב גט לאסור את הנותן בקרובותיה. אם כן, מצינו שגט של גדול עדיף מגט של קטן לעניין זה, שכן, הנימילי, מתי נאמר הכלל הזה שאין גט אחר גט? זה רק באופן של גט שנתן יבם גדול לבנתו, לאחר גט שנתן לה אח גדול אחר, או שיבם גדול אחד נתן גט לשתי יבמות בזו אחר זו. וכן לגבי גט שנתן יבם קטן לבנתו, אחר גט שנתן לה יבם קטן אחר, או שיבם קטן אחד נתן גט לשתי יבמות בזו אחר זו. אבל גט שנתן יבם גדול לבנתו לאחר גט שנתן ליבם קטן, מהני, מועיל הגט לאסור על הגדול את קרובותיה. משום שלגט של גדול יש תוקף יותר מאשר לגט של קטן, שכן אין כוח בגט של קטן להפקיע את הזיקה, ומועיל הגט של הגדול אחריו להפקיע את הזיקה. נמצא שעדיף גיתו של הגדול מאשר גיתו של הקטן, שבעוד שגיתו של הקטן אינו מועיל אחר גיתו של קטן, גט של גדול כן מועיל אחריו. ולכן דימה רבי מאיר את חליצת קטן דווקא לגט של גדול ולא לגט של קטן. משום שלחליצת הקטן יש אכן תוקף כמו גט של גדול לעניין דין של אין גט אחר גט, שחליצת הקטן מועילה אחר גט של קטן כפי שגט של גדול מועיל אחר גט של קטן. וכן גט של גדול לא יועיל אחר חליצת קטן כפי שאינו מועיל אחר גט של גדול. אומרת הגמרא, ואף לרבנן שחולקים על רבן גמליאל דאמרי יש גט אחר גט, שאם נתן גט לשתי יבמות בזו אחר זו, או שני אחים נתנו גט בזה אחר זה לאותה יבמה, אומרים רבנן, גם הגט השני נחשב גט. גם לשיטתם מצינו שעדיף גט של גדול על פני גט של קטן לעניין הדין הזה. איפה מצינו? כי אני מילי, מתי סוברים רבנן שיש גט אחר גט? זה דווקא בגט שנתן גדול אחר גט שנתן גדול, או בגט שנתן קטן אחר גט שנתן קטן, שתוקפו של הגט השני הוא כמו הגט הראשון, ולכן סוברים רבנן שיש לו משמעות לגבי הגט הראשון להפקיע את הזיקה. אבל גט שנתן קטן אחר גט שנתן גדול לא מהני, אין לו כל משמעות, ואינה נחשבת גרושת הקטן בגללו, שכן אין כוח בגט של קטן כמו גט של גדול. לכן דימה רבי מאיר את חליצת הקטן דווקא לגט של גדול ולא לגט של קטן, משום שחליצת הקטן יש לה אכן תוקף כמו גט של גדול עניין דין גט אחר גט, שחליצת הקטן מועילה גם אחר גט של גדול, כפי שגט של גדול מועיל אחר גט של גדול. נמצא שחליצת הקטן אינה דומה לגט של קטן אלא לגט של גדול, בין לרבן גמליאל ובין לרבנן. ולכן מובן מדוע אמר רבי מאיר שעשו את חליצת קטן כגט של גדול. הוא לא דימה את חליצת הקטן לגט של קטן. וכעת מוריי ורבותיי, אנחנו הופכים את הדף לדף צדי וו עמוד ב' אל המשנה הראשונה מבין שתי המשניות המופיעות בעמוד הזה. במשנה הקודמת נתבהר שביאת הקטן פוסלת אף בסוף, דהיינו אף לאחר שהסבא הגדול מאמר. משנתנו הראשונה בדף צדי וו עמוד ב' דנה בביאת קטן הנעשית לאחר ביאת קטן, כלומר שני קטנים שבאו על יבמה אחת בזה אחר זה, או קטן אחד שבעל שתי יבמות בזו אחר זו. אומרת המשנה, בן 9 שנים ויום אחד שבעל לבנתו, ואחר כך בא לאחיו שהוא בן 9 שנים ויום אחד בשוגג. ולמה אנחנו אומרים בשוגג? משום שאם זה היה במזיד, גם רבי שמעון יוסבור שהיא אסורה ליבם הראשון, כיוון שנאסרה עליו במה שזינתה עם השני. אבל לשיטת חכמים, הם סוברים שהוא פוסל על ידו, ולכן אין חילוק בין אם הוא היה שוגג או מזיד. אם כן, אומרת המשנה, בן 9 שנים ויום אחד שבא לבנתו, ואחר כך בא לאחיו שהוא בן 9 שנים ויום אחד בשוגג, פוסל האח השני על ידו של אחיו הראשון, דהיינו שאוסרה עליו בביאתו. שמכיוון שביאת קטן היא כמו מאמר של גדול, הרי זה כמאמר של גדול אחר מאמר של גדול. שלדעת רבנן, שדעתם היא במשנה לאל בדף נון עמוד א', שנחלקו שם עם רבן גמליאל אם יש מאמר אחר מאמר, אז לדעת רבנן, פסלה השני על הראשון, משום שמאמר אינו קניין גמור אלא קונה ומשייר, ולכן לאחר מאמרו של הראשון תופס גם מאמרו של השני וצריכה ממנו גט. ועל ידי גט זה נפסלת על הראשון. כשם שעל ידי חליצה שחלץ לאחד האחים נאסרת לאיבום על כולם מדין של כיוון שלא בנה שוב לא יבנה. מה היה הציור? ראובן ושמעון ולוי הם אחים. שמעון ולוי הם קטנים בן 9 שנים ויום אחד ונשא ראובן את שרה. מת ראובן בלא בנים ונפלה שרה לפני אחיו לאיבום. בא שמעון על שרה ואחר כך בא גם לוי על שרה. לדעת הנקמה, כיוון שביאת קטן כמאמר ויש מאמר אחר מאמר, נמצא שגם הביאה של לוי חלה והיא צריכה ממנו גט, וכיוון שנותן לה לוי גט, שוב היא נאסרת על שמעון בלב של כיוון שלא בנה, שוב לא יבנה. רבי שמעון אומר, לא פוסל הקטן השני על הראשון אם בא עליה השני בשוגג, משום שהוא סובר שמאמר קונה הרי הוא קונה קניין גמור. אלא שהדבר ספק אם מאמר קונה או שאינו קונה כלל, ולכן ממה נפשך מותרת לראשון. אם קונה, הרי הוא קונה קניין גמור והיא כבר אשתו של הראשון ואין השני יכול לאוסרה עליו. ואם אינו קונה כלל, גם השני אינו קונה ולא נאסרה על הראשון. אבל מכל מקום לשני אסורה מחמת צד הספק שהמאמר קונה, ואם כן כבר קנאה הראשון. והוא הדין לעניין ביאת קטן אחר ביאת קטן. מפרט את המשנה אופן נוסף של ביאת קטן אחר ביאת קטן בו נחלקו רבנן ורבי שמעון. בן 9 שנים ויום אחד שבא לבנתו ואחר כך בא על צרתה, נפלו לפניו שתי נשים לאיבום ובא בתחילה על אחת ואחר כך בא על השנייה, הרי זה פוסל על ידי עצמו, שתי היבמות אסורות עליו. שכיוון שסוברים רבנן שיש מאמר אחר מאמר, על כן גם בביאת קטן שהיא כמאמר בגדול תופסת ביאת השנייה אחר ביאת הראשונה. ועכשיו על השנייה לקבל ממנו גט משום שאסור לו לייבם את שתיהן, מדין בית אחד הוא בונה ולא שני בתים. לאחר שנתן לשנייה גט, ממילא נאסרת עליו גם הראשונה, כפי שבחליצה אם חלץ לאחת מן הנשים, נאסרות עליו שתיהן. רבי שמעון אומר, לא פוסל את הראשונה, שכיוון שלדעתו אם מאמר קונה הוא קונה קניין גמור, לכן גם ביאת קטן אחר ביאת קטן אין מועילה לפסול. שכן אם ביאת בן 9 ומאמר של גדול קונה לגמרי, הרי הראשונה כבר אשתו ואין ביאתו בשנייה קונה. ואם ביאת קטן ומאמר של גדול אינה קונה כלל, הרי שבין את הראשונה ובין את השנייה לא קנה. עוד פעם נצייר את הציור במחלוקת בין רבנן לרבי שמעון, באופן הזה שמביאה המשנה. ראובן ושמעון אחים, ושמעון קטן בן 9 שנים ויום אחד. נשא ראובן את שרה ואת רבקה, ומת ראובן בלא בני, ונפלו נשותיו לפני שמעון הקטן לאיבום. איבם שמעון את רבקה, ואחר כך איבם את שרה צרתה. לדעת הנקמה, שמעון אסור בשתיהן. בשרה הוא אסור, משום שאסור לבנות שתי בתים. וברבקה משום שביאת קטן כמאמר ויש מאמר אחר מאמר. ונמצא שחלה הביאה בשרה וצריך ליתן לגט, וממילא נפסלת רבקה על ידי עליו כיוון שלא בנה שוב לא יבנה. ואילו לדעת רבי שמעון, שמעון מותר ברבקה ממה נפשך, שהרי לדעתו ביאת קטן ספק קונה ספק אינה קונה. ולכן אם ביאתו ברבקה קונה שוב אין בביאתו בשרה כלום, שהרי אין לאחר ביאה כלום, ואם ביאתו ברבקה לא קנתה, אם כן גם בשרה אינה קונה, ולכן שמעון מותר ברבקה, אבל אסור בשרה שם הביאה קונה, ונמצאת רבקה קנויה לו ואסור לבנות שני בתים. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בדף צדיבה ועמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את טעמו של רבי שמעון הסובר, שאין ביאת הקטן השני פוסלת על הראשון. אומרת הגמרא תניא, נאמר בברייתא שמופיעה לאל בדף נ"א עמוד ב', אמר להם רבי שמעון לחכמים החולקים עליו וסוברים שביאת קטן שני או ביאת הקטן ביבמה השנייה פוסלת, והלא ממה נפשך הוא שכן אם ביה ראשונה של הקטן נחשבת ביה וקנה הקטן את היבמה לגמרי, אם כן ביה שנייה אינה ביה, שהרי אחר שאיבמה אין ביית אח אחר בייתו, או ביית היבם ביבמה השנייה אוסרת אותה, או אילבי כבר אשתו לכל דבר ונפקעה הזיקה ממנה ומשאר היבמות. ואם נאמר שביה ראשונה של הקטן בן 9 אינה חשובה ביה ולא קנה אותה הקטן על ידי בייתו, משום שבייתו היא כמאמר ומאמר אינו קונה, אם כן ביה שנייה של הקטן השני או בייתו של הקטן ביבמה השנייה, נמי אינה ביה, גם כן אינה חשובה ביה, מאותו הטעם שהביה הראשונה אינה נחשבת לביה, וממילא נחשבת היבמה כמו שלא באו עליה כלל ומותרת לראשון. התבהר במשנה שאין חילוק בין אם שני יבמים קטנים באו על יבמה אחת, לבין יבם קטן שבא על שתי יבמות. בשני האופנים לרבנן יש מאמר אחר מאמר, וביית קטן אחר ביית קטן, ולרבי שמעון אין מאמר אחר מאמר, ואין ביית קטן אחר ביית קטן. מביאה הגמרא דעה שמחלקת בין שני האופנים. אומרת הגמרא מתניתין משנתנו, דלא כבן עזאי, שלא כדעת בן עזאי, שכן, מצאנו שבן עזאי מחלק בין שני האופנים הנזכרים. דתניא, נאמר בברייתא, לעיל בדף נ"א עמוד ב', בן עזאי אומר יש מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת, בשני אחים שעשו מאמר ביבמה אחת בזה אחר זה, והוא הדין בשני קטנים שבאו ליבמה אחת בזה אחר זה. האופן הראשון במשנתנו, שנאסרה היבמה אף על הראשון. כיוון שמאמר אינו מועיל אלא מתקנת חכמים ואינו קניין גמור מן התורה, וכוחם של שני היבמים שווה ביבמה זו, כיוון שלכל אחד ואחד תקנו חכמים מאמר, אין האחד יכול להפקיע כוחו של השני על ידי מאמרו. ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד. עוד מוסיף בן עזאי, כאשר עשה יבם אחד מאמר בשתי יבמות זו אחר זו, אין המאמר השני תופס ומותרת לו הראשונה, משום שאחר שעשה מאמר בראשונה פקע כל כוחו וקניינו שהיה לו מתקנת חכמים, ואין לו שוב כוח לעשות קניין ביבמה השנייה. והוא הדין בקטן אחד שבעל שתי יבמות בזו אחר זו, שזה האופן השני במשנתנו, היא מותרת לראשון, שכיוון שבא ליבמה הראשונה פקע כוחו וקניינו ואין לו כוח לקנות את השנייה. והנה הגענו למשנה השנייה בדף צדיבב עמוד ב'. לעיל בדף למד א' עמוד ב' שנינו במשנה. שלושה אחים שהיו נשואים שלוש נשים, ומת אחד מהם, והסבא השני מאמר ומת, ונפלה האישה לאח השלישי לאיבום. לדעת רבנן היא אסורה עליו, כיוון שיש עליה זיקת שני יבמין. דהיינו, זיקת בעלה הראשון שלא נפקעה על ידי המאמר שהסבא השני, כיוון שאין המאמר קונה קניין גמור, וזיקת השני שנגרמה על ידי המאמר שהסבא. לדעת רבנן היא אסורה עליו, כי רק מי שעליה זיקת יבם אחד מתייבמת, ולא מי שעליה זיקת שני יבמין. בנוסף סוברים רבנן, שגם צרתה אשת השני אינה מתייבמת לאח השלישי. ורבי שמעון חולק וסובר, שמייבם לאיזו שירצה וחולץ לשנייה, משום שלדעתו אין על אשת הראשון זיקת שני יבמין, כיוון שמאמר, אם הוא קונה, קניין גמור הוא קונה. אלא שמסתפק רבי שמעון אם אכן המאמר קונה או שאינו קונה כלל, ולכן אין כאן זיקת שני יבמין. שאם מאמר קונה, הרי יש את שני לגמרי ואין עליה זיקת הראשון. ואם מאמר אינו קונה, הרי יש את הראשון ויש עליה רק זיקת הראשון. אמנם, לצד הספק שמה המאמר קונה אסור לו לייבם את שתיהן, שהרי שתיהן נשות השני הם, ושתי יבמות שבאות מבית אחד אין מתייבמות. ולצד הספק שהמאמר אינו קונה, אין נפטרת אחת במעשה שעושה בשנייה, שכן הם שתי יבמות משני בתים ולכן מייבם לאחת וחולץ לשנייה. כיוון שביית הקטן עשהו כמאמר בגדול, דנה משנתנו ביבמה שבאה לה הקטן לעניין דין זה של זיקת שני יבמין. דהיינו, בציור לאל של שלושה אחים שהיו נשואים לשלוש נשים, ומת האחד ובא עליה השני. מה היה הדין כאשר אח שני זה הוא קטן, וביאתו היא כמאמר. האם אסורה יבמה לשלישי מחמת זיקת שני יבמין? כלומר, זיקתה מבעלה הראשון, וזיקתה מחמת ביאת הקטן. ובנוסף דנה המשנה, בדין של צרתה של היבמה הזו, דהיינו, אם הייתה לקטן אישה אחרת שהיא אשתו מן התורה, כגון שלא באה ליבמה מאז שהגדיל ונשא אישה אחרת, האם אסורה היא גם כן בשל היותה צרה של בעלת זיקת שני יבמין. וכך אומרת המשנה השנייה בדף צדיבב עמוד ב', בין 9 שנים ויום אחד שבאה לבימתו, שדינו, כמו שעשה במאמר, הוא מת, ונפלה האישה לפני אח השלישי לאיבום, הדין הוא שחולצת ולא מתייבמת. צריכה חליצה מאח השלישי, אבל אסור לו ליבמה, כיוון שביית הקטן חשובה כמו מאמר שאינו קונה קניין גמור, ונשארה עליה איפה זיקת הבעל הראשון. ומדי רבנה נוספה עליה גם זיקה לקטן על ידי ביאתו שקונה במקצת. אישה שיש עליה זיקה של שני יבמין אינה מתייבמת. כפי שדרשו מהפסוק יבמה יבוא עליה, מי שעליה זיקת יבם אחד ולא מי שעליה זיקת שני יבמין. בהמשך תבאר המשנה את דין צרתה של היבמה הזו, וכעת פונה המשנה ללמדנו את דינה של אשת קטן בעלמה לעניין איבום. אומרת המשנה, נשא קטן בן 9 שנים ויום אחד אישה שאינה איבמתו, ומת הקטן בלא בנים ויש לו אחים, הרי זו פטורה אלמנה הזו מן האיבום וחליצה ומותרת להינשא לשוק. שלמרות שביית קטן בן 9 חשובה ביה בעריות, אבל קידושיו אינם קידושין ואינו יכול לקנות אישה עד שיגדל ויביא שתי שערות. ורק ביבמה, הועיל וזקוקה לו להתייבם, אמרו חכמים שביאתו תיחשב כמו שעשה בה הגדול מאמר, שקונה אותה קצת להיעשר על האחים. חוזרת עכשיו המשנה לדין שנלמד ברישה ומלמדת גם את דין צרתה של היבמה המדוברת שם. בין 9 שנים ויום אחד שבא לבמתו, ומי שהגדיל, לאחר שהגדיל הקטן נשא אישה אחרת שהיא אשתו גמורה, ומת בלא בנים, אם לא ידע את האישה הראשונה, היבמה שנפלה לו מאחיו משעה שהגדיל, דהיינו שלא באה עליה מאז, ונמצא שלא כנאה עדיין להיות כאשתו גמורה, הראשונה חולצת מאח השלישי ולא מתייבמת, משום שיש עליה זיקת שני יבמין, כפי שלמדנו ברישה, שכן עדיין לא באה עליה משהגדיל, ואין היא אשתו גמורה, ויש עליה גם כן את זיקת האח הראשון. אשתו השנייה של הקטן, זו שנשאה כשהיה גדול, או חולצת לאח השלישי, כיוון שלא נפטרה על ידי החליצה של הראשונה, משום שלא הייתה הראשונה אשתו גמורה של הקטן, אלא רק מדרבנן, ואין חליצתה פותרת את השנייה, או מתייבמת לו. ואף שחלץ לראשונה מותר הוא לייבם את השנייה, ואין כאן איסור של לא יבנה, שאויל והראשונה אינה אשתו גמורה אלא מדרבנן, אין חליצתה אוסרת את השנייה שהיא אשתו גמורה. רבי שמעון אומר, השלישי מייבם לאיזו שירצה, שגם הראשונה מותרת לייבום ואינה להזיקת שני יבמין, וזאת למה? משום שלדעת רבי שמעון ביית הקטן היא ספק אם קונה לגמרי או שלא קונה כלל. אם היא קונה לגמרי נפקעה הזיקה של הראשון והיא אשת שני בלבד, ואם היא אינה קונה יש עליה רק זיקה מן הראשון ואינה אשת השני. ולאחר שמייבם אחת מהן הוא חולץ לשנייה, משום שלייבם את שתיהן אסור לו, שכן אם ביית בן 9 קונה לגמרי נמצא ששתיהן נשות השני ואסור לו לייבם שתי נשים מבית אחד. אבל מכל מקום צריך הוא לחלוץ לה, ואף שלצד זה שביית קטן בן 9 קונה לגמרי, אין שתיהן צריכות חליצה אלא חולץ או מייבם לאחת מהן. אבל היות ומעידך אפשר שביית קטן בן 9 אינה קונה, והראשונה היא אשת הראשון, אם כן, הן שתי נשים משתי בתים, שאין אחת מהן פותרת את השנייה, ולכן הוא צריך לחלוץ לשנייה. רבי שמעון חולק גם בדין של הרי אישה בקטן שבא לבמתו ומת, והוא סובר שמותר ליבמה כיוון שאין לה זיקת שני יבמין מהטעם האמור. שאם מאמר קונה לגמרי, הרי היא אשת הקטן, ואם מאמר אינו קונה כלל, הרי היא אשת הראשון ויש לה רק זיקה אחת. סיים את המשנה ואומרת שהדינים הללו נאמרו אחד שהוא בן 9 שנים ויום אחד, בן ביבם שהוא בן 9 שנים ויום אחד, ואחד ובן ביבם שהוא בן 20 שלא הביא שתי שערות, שהם סימנים שנעשה גדול, שגם הוא דינו כקטן לכל מה ששנינו במשנה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף צדיו עמוד ב', עם סיום המשנה הזו אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, י' ז' בתיבת תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא את דף צדיו ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, חי בתיבת תשע"ה, ערב שבת קודש, פרשת שמות, עם שני דפים, דפים צדי ז' וצדי ח' ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. יום מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה ותורה ממקור הברכה. חלכם לאורה איתה, חי ורעיה. כל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.